מה ככה צריך ללמוד בערב שבת קודש בראשית, שבת מברכים, חודש מל חשבן בפתח, ודברים שהנפש נפגשת איתם כאן בפסוקים עוסקים אולי באחד המושגים הכי משמעותיים, המושג בראשית. ברור שיש הבדל אם אני קורא את הפסוק על הבראשית כדבר העומד בפני עצמו בלי בורא, לבין אם אני קורא את בראשית כשיש בורא. על כן בוודאי המרכז של הפסוק זה אלוקים. אבל יותר ויותר אנחנו מתקדמים בשנים האלה לנקודת הבירור יותר עדינה, יותר מורכבת, מה זה בעצם בריאה שיש בה בורא, מה המשמעות של קיומה, של נוכחות אלוקית, מה מידת ההשפעה של אותו מושג מרכזי בתוך המציאות שלנו. דווקא בתקופה שבה יש הרבה מילים מסביב לאלוקים, צריך אולי שוב ושוב לברר את הקשרים, את ההשפעה, את המשמעות של הפסוק הראשון. אלוקים בורא בראשית. ישראל נקראו ראשית, והתורה היא ראשית, וגם ישראל וגם תורה הם בעצם עומדים בסוד העולם. ולבריאה הזאת שאלוקים בורא את השמיים ואת הארץ, יש בתוך המהות של הבריאה, יש מושג שנקרא בראשית. ממה הוא בנוי? אומרת התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הפסוק השני בסדר הפסוקים הוא בעצם הראשון המפרט את בראשית. הוא אומר שלפני שיש מציאות, יש תוהו ובוהו, יש רוח אלוקים מרחפת לפני המים. אנחנו בשפה המציאותית מתייחסים למושג תוהו ובוהו כמו לומר איזה בלגן גדול. על כן נראה לנו הביטוי הזה תוהו ובוהו כדבר משני, בואו נגיע לתכלס, לבריאה עצמה. ועוד שהביטוי רוח אלוקים מרחפת על פני המים, הוא דווקא אומר שלפני שיש מציאות, יש רוח, יש נשמה, יש אנרגיה רוחנית. וכל מה שהעיניים שלנו רואות, והידיים ממששות, והוא נראה בעינינו כעולם מעשי, זה בעצם שלב ב', שהוא מתחיל השלב הזה, והיומר אלוקים יהי אור ויהי אור, שזה כבר מושג אולי שקצת יותר אנחנו יכולים להקל אותו. ממש רואים פה איזושהי הדרגה, מדבר גנוז לחלוטין שנקרא בראשית, לדבר קצת יותר מפורט שנקרא רוח אלוקים מרחפת לפני המים, ואיזושהי תחילה של יצירה שנקראת אור. כן. אולי זאת בדיוק הנקודה. המילה חומר אולי מיד מעבירה אותנו למושג הגוף. אבל דווקא המושג יולי פירושו איזשהו פוטנציאל שעוד לא ממומש. כמו לומר בעצם נשמה. משהו שעוד אין לו שום גבולות, לא כלים, לא הופעה בפועל. לכן אמרתי, פסוק ג' הוא קצת מתחיל איזושהי יצירה שנקראת אור. לאור יש פירוט, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ואז סיום המעגל הזה, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום, היה צריך להיות כתוב כאן, יום ראשון, כמו שני, כמו שלישי, כמו כל הימים. למה קראה התורה ליום הזה יום אחד? כשאנחנו היינו הולכים עם סדר ההדרגה הזאת, מהיולי הראשוני, אל תחילת ההתממשות שלו, וכבר היינו מגיעים מהר מאוד לעולם שלנו. אבל, שאלה גדולה לעולם שלנו. מדוע נברא? האם בריאתו מוצדקת? האם תפקודנו בתוך הבריאה הוא תפקוד נכון? אנחנו ערב פרשת בראשית, ערב מפגש קשה מאוד בין קין והבל. קין פוגע בהבל, ואחר כך שואל השומר אחי אנוכי, ואנחנו שומעים הבוקר על אותו רצח לא מובן של משפחה בעוד השרון, שאבי המשפחה הוא שוטר, והוא רוצח את אשתו שוטרת ואת שני ילדיהם ואת עצמו. טירוף. זה בכלל לא ברור מה פירוש העולם הזה שהוא עולם מוצדק, קיים, הכל זורם. יש שאלות על העולם. זה לא רק שאלות למה, תודה רבה, למה מגיע האדם לעשייה כזאת? מה עושה החברה כדי שלא יגיע האדם לעשייה כזאת? מה עושה החברה כתוצאה ממה שאדם עושה? אלה שאלות חשובות, חיוניות. אבל פה הפסוקים האלה שואלים קודם כל, האם הבריאה מוצדקת? ולכן המילה אחד ולא ראשון, אומר המשך חוכמה, היא מצביעה על פער גדול מאוד בין המילה בראשית, אחר כך קצת בפירוט של רוח אלוקים מרחפת, והאור לבין כל הימים האחרים. איפה נקודת ההבדל? אומרת הגמרא פה במסכת חגיגה, בפסקה 4, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל לידו. אמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, אפשר לראות את כל ההתפתחות של העולם לפי אותה נקודת ראשית. אומרת הגמרא, כיוון שנסתכל לקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזומן. פסוק באיוב, שמדבר על מניעת האור מהרשעים. זאת אומרת, בנקודת הבריאה יש שאלה גדולה על הצדקת הבריאה. בגלל הדוגמאות האלה של דור המבול ודור הפלגה, והקדוש ברוך הוא גונז את האור הזה. אומרת הגמרא, למי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. שנאמר, וירא אלוקים את האור, כי טוב. זה האור, הוא נקרא האור באי הידיעה, כי לא מדובר על אור רגיל. אורות יותר רגילים במובנים שלנו קשורים יותר ליום רביעי, לבריאה של המאורות. פתאום מדובר על משהו ראשוני, שהוא בעצם מיועד לטוב, אומרת הגמרא, ואין טוב אלא צדיק. שנאמר בנבואת ישעיהו, אמרו צדיק כי טוב. האור הזה מיועד לצדיקים. אז מה בעצם קורה בינתיים? הייתה נקודת בריאה, נקודת הבריאה קשורה לאור. יש איזשהו שלב שנקרא לעתיד לבוא, לא ברור מתי. השלב הזה של העתיד לבוא הוא השלב שבו האור הזה יתגלה לצדיקים. בינתיים יש 1,000 שנים, 2,000 שנה, 5,000 שנה. מה עושים בינתיים? מה פירוש המושג הזה? גנזו. אומר המשך חוכמה, הפער בין הבריאה ביום הראשון לבין כל הימים האחרים, הוא מוסבר לפי הגמרא הזאת בחגיגה, מפני שבאמת מה שנוצר ביום הראשון, העולם לא היה יכול להקל אותו. ומה שאחר כך התברר, שני, שלישי ורביעי וכו', כבר מדברים על המציאות היותר מוכרת לנו. והאור ביום הראשון, הוא לא שייך למציאות המוכרת לנו. באיזה מובן? לעיכול, ליציאה אל הפועל של אותו אור. אבל, מה פירוש גנזו? האם גנזו שם את זה באיזושהי כספת צדדית? ומכאן ואילך, עד שיגיע לעתיד לבוא, שום דבר לא מושפע מהאור הזה. וכשיהיה איזשהו דור ראוי, אז יתגלה האור. או שהמילה גנזו, פירושה, הכניס את זה במעווה האדמה. זה מקיים את העולם, לא בנגלה, בנסתר. בלי האור הזה, בלי האידיאל הזה, בלי התמצית הזאת, בלי החזון הזה, לא היה עולם. מתי בני האדם יכירו את האור הזה? מתי בני האדם יחיו על פיו? מתי הם לא יגידו אחד על השני השומר אחי אנוכי? זה לעתיד לבוא. כי אחד הדברים המרכזיים שאיתם נברא האדם, זאת הבחירה החופשית. ברצותו מתקן, ברצותו מקלקן. הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בעולם דרך הבחירה החופשית. אז יכולים להיות צדיקים, יכולים להיות רשעים. האור הזה שהוא גנוז בתוך העולם, הוא מקיים את העולם. המושג של הצדיקות בהקשר הזה, זה האם אתה מחובר לאור, האם אתה מפעיל את החיים שלך על פיו, האם אתה עוזר לאחרים לגלות את האור הזה. והמושג של הרשעים הוא הריחוק. למשל, מתאים להזכיר את זה היום, יום הזיכרון, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, שהיה מגדולי מלמדי הזכות על עם ישראל. דווקא בנקודות הבריאה בהתחלה, השאלה הזאת של לימוד הזכות היא שאלה גדולה מאוד. לפני שהמושג של אותה התנהגות שהיא נראית מקולקלת, הוא מושג שמחתים את העולם. דור המבול נמחק העולם. בעצם היה צריך ליצור אותו מחדש. דור הפלגה היה עונש גדול. מה התפקיד, מה המשמעות של נשמה כזאת של לימוד זכות בתוך המהלך הזה של הבריאה? בעצם, המושג הזה של צדיק, כי טוב, הוא נמצא בגמרא. הגמרא מסכת קידושים בסוף הפרק הראשון, על בסיס הפסוק הזה בישעיהו, אם הוא צדיק כי טוב, היא אומרת שכנראה יש שני סוגי צדיקים. יש סוג של צדיק שנקרא טוב, ויש סוג של צדיק שנקרא לא טוב. מה המבדיל ביניהם? אומרת הגמרא, צדיק טוב זה טוב לשמיים וטוב לבריות. צדיק שאינו טוב זה טוב לשמיים ולא טוב לבריות. אומר רבי נשחי בפירוש שלו על הגמרא, זה לא ייתכן. לא יכול להיות שאדם מקולקל ביחסים של אדם לחברו, והוא יקרא שאינו טוב עם תוספת המילה צדיק. לא יכול להיות. זה לא שייך למושג צדיקות. אומר רבי נשחי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבן אדם לחברו יותר ממה שהוא מקפיד על עבירות שבן אדם למקום. ואחת ההוכחות הגדולות זה העונש החמור על דור המבול, שהוא היה בתחום החטאים שבן אדם לחברו, בתחום החמאס, בתחום הגזל, בתחום שפיכות הדמים, בתחום הפגיעה של אדם השני. שעד זה העולם נברא, שלפחות הדבר המינימלי הזה של אותו תיקון חברתי, הוא יהיה הבסיס של חיי החברה עם כל ההתפתחויות שלהם. דור המבול, העונש, היה הרבה יותר חמור. בן ישחי, כנראה הכוונה בצדיק שאינו טוב, לאדם שהוא מתוקן ביחסים של אדם לחבר. למה הוא נקרא שאינו טוב? כי הוא רואה עבירות שבני אדם עושים, והוא מתמלא עליהם כעס, והוא מקטרג עליהם. אומר רבן ישחי, אף על פי שהוא מתקנה קינת הדת. זאת אומרת, אף על פי שמה שכואב לו זה לא משהו שפגעו בו אישית, אלא פגעו בקודש, פגעו בתארה, פגעו בעולם הרוחני. אומר רבן ישחי הקדוש ברוך הוא, לא ניחה לו בצדיקים כאלה. אתה עכשיו בונה את מושג הצדיקות, ממש מתחילת העולם, אל תבנה אותו חיצונית. כשאתה רואה באור שיצא לעתיד לבוא, הצדיקים יוכלו לעכל את האור הזה, תלך לשאלה איזה סוג צדיקות. והמדרשים שנמצאים פה, גם בפרשה ח' ובראשית וגם בפרשה י' אני חושב עוסקים בשאלה הזאת. אמר רבי סימון, במדרש בפרשה ח', שעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים חבורות חבורות. זה לא רק בעולם שלנו, המחנות, המחלקות, הדעות, זה גם בעולם האמת, בעולם שכולו טוב. הייתה שם מחלוקת, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא. יש מושג של מלאכים שאין להם קנאה ותחרות, אבל כנראה בהבדלים, בעצם קיומם של הבדלים, בעצם קיומם של דעות, כנראה זה גם בעולם הרוחני. זאת אומרת, אנחנו נראה פה במדרש שבעצם לתפיסות השונות יש תפקיד לכל תפיסה. אז גם אם זה לא מלווה ביצרים כמו אצל בני אדם, אבל עצם התופעה של ההבדלים היא תופעה קיימת. בעצם העולם קיימת התופעה הזאת, וזאת הבריאה ביום השני. ביום השני נבראה מחלוקת. יצרים לא נבראו דווקא ביום השני, נבראו בעוד חלקים של המציאות. האפשרות לסתות, האפשרות לעטוף את המעשה בכל מיני הסוואות אידיאולוגיות, וכתוצאה ממנו לפעול על פי קלקול אישי מוסרי. זה לא קיים דווקא ביום השני. אבל עצם התופעה של ההבדל, עצם ההבחנות, היא מבדיל בין מים למים, בין הארץ לבין השמיים, כל נקודות ההבדל הם נבראו בעצם העובדה שיש עולם. זה חלק מקיומו, והשאלה הגדולה, וזאת חלק מהבחירה החופשית, איך לפעול בתוך עולם של הבדלים. הנה נראה כאן, מה פועלת ההנהגה האלוקית בתוך ההבדלים במלאכים. אתה עוד הכתיב, אומר המדרש, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אמר, יברא. שהוא גומל חסד. האדם עושה טוב. אמת אמר, אל יברא. שכולו שקרים. כולו שקרים זה לא אומר שאדם בזדון הוא רק פועל פעולה שלילית. אבל זה כן אומר שיחסית לאמת הגדולה, התאורה המוחלטת, אדם הוא יחסי. הוא לא מסוגל לחיות את האמת בכל תארתה. צדק אמר יברא שהוא עושה צדקות, גם במישור האישי והחברתי, גם במישור של החוק והמשפט, הוא עושה פעולות ישרות. אז יברא. שלום אמר, אל יברא. למה? דקולי קטטה. הגבול בין ההבדלים והמחלוקות, כפי שדיברנו קודם, לבין המשקעים הנאספים אליהם, הוא גבול כל כך עדין, כל כך דק, הרבה בני האדם בהרבה מצבים עוברים את הגבול הזה. וכתוצאה מכך יש קטטות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מעין תהליך הגניזה לפי הגמרא בחגיגה. כך לפי המדרש פועלת ההנהגה האלוקית בקצוות האלה, האם ייברא או לא ייברא. הקדוש ברוך הוא נטל אמת והשליחו לארץ. זה שכתוב בדניאל בפרק ח' ותשלך אמת ארצה. אמנם שם הפסוק הזה מדבר על חורבן בית המקדש, שזה בוודאי לא תהליך שאנחנו רוצים אותו. אבל את המציאות הזאת שאמת יכולה להיות מושלחת לארץ, את המציאות הזאת למד המדרש מאותו פסוק. מה זה מעורר? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על התכסייה שלך? הגורם הכי מהותי במלאכות שלך זה האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. איך אתה נותן ובעצמך עושה את זה להשליך את האמת הזאת לארץ, לבזות את המלכות שלך? גם בני אדם דואגים לכבוד, אבל בני אדם דואגים לכבוד לא מעט פעמים בכל מיני הקשרים אישיים. פה מלאכי השרת הם מציבים את האמת בתהרתה. האמת בתהרתה בוודאי מדברת על כבודו של כבודה של ההנהגה האלוקית, כבודה של ההשגחה האלוקית בצורה הנקייה, לכן הם אומרים, זה ביזוי לזרוק את האמת לארץ. אומר המדרש, יש מן המפרשים אומרים שזאת תשובת המלאכים לעצמם, יש מן המפרשים שאומרים שזאת תשובה אלוקית. תעלה אמת מן הארץ. הדאוד הכתיב, אמת מארץ תצמח. אני חושב שבסוגיה הזאת של העלאת האמת מן הארץ, המוביל הגדול של המהלך, ולכן הוא גם יכול לתבוע את זה מאיתנו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. בכלל, איך נוצר מצב כזה של התייעצות עם מלאכים, שרואים אותו גם במדרש וגם בגמרא, רש"י מביא אותו בסגנונות שונים. מה המשמעות העניין שיש דיון כביכול לפני שיש בריאה? אז רש"י עונה על כך בפסקה 5, בשני חלקים. קודם כל רש"י אומר, הנבטנותו של הקדוש ברוך הוא, למדנו מכאן. המושג נעשה אדם, היה באמת חשוב לתורה לנקוט אותו כדי לדבר על המושג הזה של ההתייעצות. רש"י ממשיך קצת למטה בשורות האחרונות ואומר, נעשה אדם, אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו. ויש מקום למינים לרדות. לא נמנע כתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה, שיהיה גדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן. אומר רש"י, נעשה אדם קודם כל מבחינת האמת, זה במובן מסוים לא משקף את תהליך הבריאה שבו הקדוש ברוך הוא פועל בעצמו לבדו. שנית, אומר רש"י, יש פה סכנה. הכפירה יכולה כאן למצוא נקודת אחיזה. אם כתוב נעשה, משמע יש הרבה רשויות בעולם. אין רשות אחת. למה התורה בכל זאת כותבת את המילה הזאת? אומר רש"י, לא נמנע כתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה. מה כוונת רש"י? לא נמנע כתוב. האם לפני המציאות הזאת של הופעת התורה, יש שתי אפשרויות. או לכתוב את האמת באופן שלא תוכל הכפירה לצמוח ממנה. ואף על פי שחשוב ללמד ענווה בדרך ארץ, יותר חשוב שלא תבוא כפירה לעולם. יותר חשוב שבוודאי התורה לא תיתן אחיזה לנקודת הכפירה. או שכוונת המציאות הזאת של אותה אמירה לשון רבים של נעשה, ההכרעה תהיה בה שעדיף ללמד עניין מוסרי, עניין נפשי של ענווה שהגדול נמלך בקטן, אף על פי שזה יכול להביא לידי כפירה. אבל יש אפשרות שלישית, שרש"י בעדינות שלו מנסח אותה, דומה מאוד לאפשרות השנייה, אבל שונה. בעצם רש"י אומר לנו, שהדבר הכי מרכזי בסוגיית הבריאה, הדבר הכי מרכזי ביחס לבורא, זאת הענווה. כאשר התורה כותבת נעשה אדם, ואדם יבין מזה את יסוד הענווה, לא תהיה כפירה בעולם. הקלקול ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, כתוצאה מבחירתם החופשית של בני אדם, הקלקול הזה נובע מכך שבני אדם חושבים שהם הריבון, שהם מנהלי החיים. ובאמת שאתה מתחיל את התורה ואתה עובר ליום השני והשלישי וכו', ואתה רץ ישר למציאות של בניין העולם, אז הנוכחות האלוקית כבר יותר נסתרת. מקום הרשע הוא כתוצאה מכך שתחושת בעל הבית האחד היא נשחקת. יש לאדם כישרונות, ויש לאדם כוחות יצירה, ועל כן כל הקלקולים אחר כך של הקנאה והתחרות שהזכרתם, ושפיכות הדמי ועוד קלקולים למיניהם, הם בעצם תוצאה מאותה גאווה בסיסית. אדם שהוא ברור לו, שגם העולם בכללותו, וגם העם שאליו הוא שייך, וגם הוא באופן אישי משפחתי, הוא רק סעיף ב' במציאות. קודם כל יש בעל הבית. והוא חייב לו את החיים שלו. אדם כזה, הסיכוי לכפירה, הסיכוי לקלקול בהשחתה מהותית, הוא לא יהיה. יכולה להיות נפילה מסוימת, הקדוש ברוך הוא לא מתעלם ממנה. לקראת סוף פרשת בראשית, באותה פרשה נוראה של היחס בין קין והבל, אומר אלוקים לקין, למה נפלו פניך? הלא אם תטיב, שאת. אם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. זה הפסוק שמופיע פה למטה בצדים. בעצם, אומר השם משמואל, אמר אלוקים לאדם, מה עומק הקלקול של הגאווה? כשאדם מתגאה, הוא חושב שהמנחה שלו צריכה להתקבל. מבחינת ציפיותיו זה יכול להיות נכון. מבחינת השקעתו זה יכול להיות נכון. אבל כשאדם יש לו גאווה, אז הציפיות האלה הופכות להיות משהו ממשי. ברגע שהמציאות לא תפקידה לפי רצונו, הוא מאבד תשתונותיו. עד כדי אומר השם משמואל, שסופה של הגאווה זה הייאוש. נפילת הפנים היא הייתה בגילוי יותר מאוחר של השורש של הגאווה אצל המן. הראש שלו חף, וככה בניו חפו. ושם אומר השם משמואל, יש ייאוש גדול. כשאתה נמצא בשיא העלייה, אתה חושב שהכל שלך, אתה חושב שאתה בעל הבית, אתה בעל הבית. ואחר כך מתברר שלא כך. אתה אפילו לא יכול להכתיב להנהגה אלוקית, האם המנחה שלך תתקבל או לא. תוצאה מכך, יש ייאוש גדול. ואלוקים אומר לנו בתורתו, תהיינה נפילות. אבל, האם בן אדם יאמין שאת הנפילה אפשר לתקן? האם הוא יזהה את הנפילה? או האם הוא יחפה עליה? האם הוא יאטום את עיניו מההתבוננות על חולשותיו? זאת בעצם שאלה נובעת מהנובע וגאווה. שיש בעל הבית שהוא נותן כוחות, ושהוא נותן משימות, אדם כל הזמן צריך לברר האם הוא עומד בתקן. יש תו תקן למוצרי חשמל, יש תו תקן לאוכל. למה אין תו תקן למידות? תחשבו אם כל רישיון נהיגה היה מותנה ברישיון התנהגות. בן אדם לא היה מקבל רישיון נהיגה לפני שיש לו רישיון התנהגות. למשל, אני אין לי רישיון נהיגה. למרות שאני יותר מגיל 18, אין רישיון נהיגה. כי כל מי שאני בקש ממנו רישיון התנהגות, אומר לי, אתה עוד לא ראוי. אז אני מנסה להשתפר, כיוון שאנחנו רק בהתחלת הקדנציה, אז יש עוד סיכוי. כי הרמה המוסרית הנובעת מהענבה, היא אומרת, קיבלת המכונית ליד, תתנהג בהתאם. אתה הקונה של המכונית? לא. אתה שילמת כסף עליה, אלא שלך. המכונית, הכביש, המכונית של הזולת, הם של אלוקים. אתה עכשיו, על פי הענפה הזאת, תתנהג. ממילא, המשטרה לא תתעסק עכשיו בשאלה האם הצלחתי לתפוס אותך במכמונת מהירות, אלא האם הצלחתי לתפוס אותך כועס בכביש. כמה אפשר לכתוב כששוטים לא נוהגים? כמה תכתוב כשכועסים לא נוהגים? כמה תכתוב שיש גאווה לא נוהגים? בקיצור, זה נושא המידות. לא ברמה של חגורת ביטחון, שאם יקרה משהו, אז הנזקים יהיו קטנים. אלא ברמה הזאת שיש לך כוחות שקיבלת מאלוקים, תזהה נכון מי נתן לך את הכוחות, ותפעל על פיהם לטובה. ושוב פעם, והפעם בשכונת גילו, בן אדם הוא נמצא בממסד, שוטרת חמושה, חיילת חמושה, לא זז. האיש הפשוט, הוא רודף אחרי המחבל, הוא תופס אותו. שואלים אותו ברדיו, מאיפה קיבלת כוח? מה אומר איש פשוט מגילו? לא ברור כמה תארים יש לו, לא ברור האם הוא בוקר מכון מאיר, האם הוא בקו או בגב, האם הוא באנש או בתש, לא יודעים. תגיד, עמך בית ישראל, תגיד, מה יש לך בלב? הוא אומר, השם נתן לי כוח. פח. אין לך נשק, יש לך נשק. זה חשוב, אבל זה כלי. אתה יש לך מדים, אין לך מדים, זה חשוב, אבל אתה כלי. אבל השאלה הגדולה של הכלים היא שאלת הרוח. אם אדם היה ברור לו שהפסוקים הכי משמעותיים מבחינתו זה פסוקים א' עד ו', זה אור גנוז, זה האידיאל בתארתו, ורק משם אתה מקבל כוח, ורק לזה אתה מחויב לתת דין וחשבון, אז גם כשהוא נכנס לתוך העולם, לתוך המציאות, לתוך גבולותיה, הוא היה נשאר בגובה, הוא היה נשאר בגודל. הרי שאדם שוכח, כלומר, הוא נזכר כל שנה מחדש. כל שנה מארגנת לנו המסורת של הדורות האחרונים, אפשרות שאחרי כל האינטנסיביות הזאת של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ימי סוכות, שנה רבה, שמחת תורה, איזה תקופה אינטנסיבית כזאת של חגים, מה הפסוקים הראשונים שאתה קורא בתורה, גמרת זאת הברכה, אתה מתחיל בראשית. אז אנחנו כבר מתחילים לטעום את זה בשמחת תורה, נכנסים לשבת הראשונה, בעצם פסוקי בראשית. כי יכול להיות שאחרי כל התארה הזאת, והשמחה של מצווה, והמאמצים סביב כל החגים האלה, יכול להיות שהמוכנות להכיר בכך, שבעצם שורש החיים הוא לא ההתממשות שלהם, לא ההישגים שלהם, זה רק לבוש. ששורש החיים הוא אור אלוקי, שבלעדיו לא רק אין חיים, בלעדיו אין מטרות, בלעדיו אין סדרי עדיפויות. זאת נקודה, נקודת הענבה, היא בעצם השורש של התורה. אז מה יותר חשוב לכתוב? שיש אלוקים, או שהוא התייעץ. באופן שטחי זה סותר. אם יש בעל הבית, אז הוא מורה מהם, או לא מתייעץ. לאט לאט החברה בכל מיני מהלכי חיים שלה, כולל בכלכלה, מתחילה לחשוב אחרת. שדווקא הצד של השיתוף, דווקא הצד של ההתייעצות, הוא מביא יותר ברכה. פה יכולה להיות נקודת הבחירה לרועץ. כי אני אומר כלפי שמיים, אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ במלאכים, אולי שיתייעץ גם איתי. והמרחק מהמחשבה הזאת למחשבה שגם אני אחד מהמלאכים, היא לא מחשבה רחוקה. אומר לי רשי, תחזור למילה נעשה. תדע לך, כל התורה נקלטת אחרת אם יש לך ענווה. ואם יש לי גאווה, הכל לא נקלט. יכול להיות שאני משריין את עצמי חיצונית בכל מיני גינוני צדקות, ואני מתכונן לאותו עתיד לבוא שבו האור הגנוז יתגלה סוף סוף לאנשים כמוני. אין סיכוי, הוא לא יתגלה. יש מפתחות לגילוי הגניזה. והמפתח הזה של הענבה הוא המפתח המרכזי. כתוצאה ממנו אפשר להבין שהאמת מושלכת ארצה. זה לא סתם ענבה במובן של התייעצות. האמת האלוקית לכאורה יורדת קומה ונכנסת לתוך המציאות כדי לרומם אותה. כדי לתקן אותה. יש פה מעשה שהוא שורשו במחשבה. המחשבה האלוקית בורית מלכתחילה המציאות מוגבלת, כדי שאנחנו בתוך המציאות המוגבלת נתקן אותה על פי רצונו של הבורא. האמת מושלחת ארצה, זה נראה לנו בשפה של מדידת האידיאל לעומת המציאות. אומר לנו המדרש על פי הפסוקים, לא צריך למדוד אחד מול השני. האידיאל הגדול, המופשט, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שהם בעצם שורשם בראשית שאותה ברא אלוקים, לא עומד בסתירה למה שנברא ביום השני, השלישי, הרביעי וכו'. למשל, שבת. סוף הבריאה, אחרי היום השישי, אנחנו קוראים פה בתורה, פסוק למד א', ויהי אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וערב ויהי בוקר, יום השישי. ואז אותם ארבעה פסוקים מסכמים את הבריאה לפני פרק ב', ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אנשים המעריכים בתפילתם, אתם רואים, אחרי התפילה הם מצטוותים אחד לשני, כי הם אומרים עוד פעם ויחולו, כי אי אפשר להגיד ויחולו לבד, צריך לעשות את זה בעין עדות, אז זה שניים, אז לכן הם מצטרפים אחד לשני, ואז הם אומרים שוב ויחולו שמיים ואת הארץ, והם יצאו ידי חובת העדות. באופן המעשי זה מתואר כך, אבל על מה אתה מעיד? מה הפסקים אלה אומרים? זה הרי לא שאלה של אמירה. אדם הכריז הכרזה מסוימת, אז תוצאה מזה הכרזה הזאת ברורה לו? עוד לא ברורה לו. התורה ממשיכה. מה משמעות העדות? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. כל מה שיש בתוך המציאות הוא כלי. הוא הופך להיות כלי. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. כל שבוע, כשתבוא השבת, תבוא נשמה יתרה. אדם נולד מחדש. תגיד, על פי רב שמואל קבץ, לך דודי, למה אתה מתכוון כשאתה אומר, בואי חלה? אומרים חלק מהמפרשים, אתה קורא לנשמה שלך לשוב אליך. כל ששת הימים זה הלך ותאך, הלך ונשחק, אתה מגיע ליום שישי אחרי צהריים, כולך סמרטוט, לא נשאר לך כוח לכלום. אתה נכנס מחדש לנשמה יתרה, מעין עולם הבא. זה משהו מן המשהו של אותה גניזה. אתה תואם אותה מחדש. אתה יכול, מותר לך לחשוב בשבת על עסקיך ביום ראשון, על חובותיך ביום ראשון, על נסיעותיך ביום ראשון, על כל מיני, איך המילה הלועזית הזאת שחדרה אל מחוזותינו, פרויקטים שיש לך. אתה יכול לחשוב על זה בשבת. לדבר אסור, אבל הערעור מותר. אומר מרן בשולחן ערוך, אתה יודע, המלצה טובה באור החיים, בזמן שנבב. לא כדאי. ראוי שלא תערער. למה? מפני שכתוב בעשר הדיברות, ששת עמית העבוד ועשית כל מלאכתך. אפילו המוכשרים שביניכם לא יכולים בתוך שבוע לגמור הכל. אז נשאר קצת משימות ליום ראשון. אז שואל את המכילתא, שואל המדרש, וכי אדם עושה מלאכתו בשישה ימים. אלא, מה שמאוד מתאים לדור שלנו, המילה הזאת, כאילו. יראה בעיניך כאילו עשוי. מה הפירוש? מה אתה משחק בכאילו? אתה יודע בדיוק איזה משימה יש לך ביום ראשון. אומר לך מרן, לא הבנת. אתה כאילו, לא המלאכה שלך כאילו. אתה עשוי בשבת. כלומר, אתה מתמלא כוחות. זה רצוי מאוד שפלאפון מוטען והמתן, לא לדבר בו. תן לו להתמלא, אחר כך תשתמש בו. זה המתן, שבת זה המתן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם מפקר. השליך את האמת ארצה. והיא עכשיו נערמת בכל מיני ערימות של עטיפות ומחיצות ויצרים. אבל הביא אותך אחרי כמה ימים ספורים, או אחרי כמה שעות ספורות, לשבת. אתה נטען מחדש. אל תדאג. מי שברא את האידיאל, וברא את המעשה, וברא את הפער ביניהם, גם ברא את הציר לחבר אותם. רק תקשיב. רק תתבונן. במתנות האלוקיות, אתה מצויד, אתה מאורגן. ברור שאתה לא מלאך. מלאכים צריכים לאכול בשבת? לא צריכים לאכול בשבת. אתה צריך לאכול בשבת. עונג שבת. רבנו הרב צבי יהודה היה אוכל כל יום צנים ובננה. ואנחנו לא יודעים איך אתה מתקיים. היה מגיע לשבת, ואנחנו יושבים לידו, סעודת שבת. מנה ראשונה, צלחת מלאה כל טוב. אחרי כמה דקות, עוד צלחת. אבנו, די, אנחנו מלאים. היה מסתכל עלינו. הוא אומר, מה אתם מלאים? יש נשמה יתרה. איך גמרתם לאכול כל כך מהר? והוא הרב ממשיך לאכול. אם אתה חי את מושג הנשמה, גם הגוף שלך צריך. אצלנו המושגים לפעמים סותרים. אתה מדבר על נשמה, אתה מדבר על רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה אתה צריך אוכל? אוכל זה קטנות, אוכל זה חומריות, חומר יולי, אוכל זה לא שיא הגודל. אז הרי מה אומר? אתה יש לך הזדמנות לשיר שירי שבת, זמירות שבת. אתה יבש כמו חרס. עדיף, לך תלמד קצת. אומר הרמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? או שהוא רצה זמירות שבת? אם יש לך נשמה יתרה, אתה רק בא לבית כנסת, כל בית כנסת, עם כל העדות, כולם חזנים בליל שבת. כל אחד יש לו את הניגון שלו, את העליות, הירידות, מפני שכולם יש נשמה יתרה. אם אתה רוצה, תחביא אותה. תזהה את הנשמה היתרה באיזשהו אופן מעשי מסוים, אל תפנה אל המהלך האלוקי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, כך אומר רבי יצחק בזוהר, פרשת יתרו, מי שהוא במדרגת האמונה, יערוך שולחנו בשבת. האם אתה במדרגה שאתה כבר, לפני שאתה אוכל, מסובב את השולחן עם 12 הדסים, יכול להיות שעוד לא הגעת למדרגה הזאת. בסדר, יש לך 120 שנה, בעזרת השם תספיק. אבל עצם הרצון, עצם הפתיחות הנפשית, לראות בשבת את המעטן הזה, את המעיין הפנימי הזה, שהוא חוזר בנאור כל 6 ימים. זאת אומרת, מי שברא את העולם, ברא את שחיקתו, לא יפיל אותך. אמר לך, תשמע, האמת היא בארץ, תתרומם איתה. ונתן לך, לאורך כל הדרך, נקודות חיזוק, נקודות מילוי, נקודות התחדשות. הנה הגאווה, הנה הענווה. ביסוד של הגאווה, אתה בעל הבית, אתה יודע מה זה זמן, אתה יודע מה זה יום, אתה יודע מה זה סדרי עדיפויות, אז מה אתה קורא לזה? אתה אומר, זה סוף שבוע. למה זה סוף שבוע? זה תחילת שבוע. שבת זה היום הכי משמעותי בשבוע, זה לא סוף שבוע. על כן, אל תתפלא אם אתה אחרי סוף שבוע יוצא מותש, הלכת לבלות. אם היית מתמלא, לא היית מתבלה. בחירתך חופשית. העולם הוא עולם מסתיר, העולם הוא עולם מגולה, מגלה. תלוי בך. על כן, כשאתה אומר ויכולו, לפני שאתה רץ לעדות, אתה צריך להבין שהעדות העיקרית היא לא על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא. במחילה מכבוד תורתך, הוא בורא גם אם אתה לא עשית את העדות הזאת. השאלה, אתה מעיד עליך. האם אתה מבין את המושג הזה שקדוש ברוך הוא שובט מכל מלאכתו? האם אתה מבין את המושג ביברך אלוקים את יום השביעי? במה ברכו? אלה שרוצחים אותנו בגילו וחושבים לעשות זה בעוד מקומות, הם גם קראו את הפסוק הזה. מה הם אמרו? ברך אלוהים את יום השישי. איך ברך אותו? אנחנו, אני, השומרים אמונים לחזל, אומרים ברכו במן שלא הוריד. קדשו במובן שלא הוריד אלא נתן בשישי. אבל יש כאלה, עשו קיצורי דרך. אמרו בסדר, אז תכלס מה הכי חשוב? יום שישי. יום שישי מקבלים פי 2. אנחנו הלכנו למקום של אין. והוא נקרא הקדוש. ומכוח שיש קדושה עליונה שזזה, חלה, מופיעה בשבת, מכוח זה יש עולמות נמוכים. מכוח זה יש עולם הזה. ואלה שקיצרו את הדרך, ואין מבחינתם רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אין ראשית. הם חושבים שהם בעלי הבית על העולם. ממילא, הם עושים יום שישי פי 2. זה השבת שלהם. הם לא מבינים מה זה שבת. אז פעם הם מנסים לעצר צעדנו בסדרות, פעם הם מנסים לעצר צעדנו באקו, פעם הם מנסים לעשות את זה בגילו. כל איפה שהם ירגישו איזושהי נקודה מבחינתם תורפה, איזושהי נקודה מבחינתם איזו נקודת חולשה, שם הם ינסו. לפגוע, מפני שזה הקרב. הקרב הוא בעצם הגילוי הגדול על השאלה מי יוצר צלם אלוקים בעולם. דרך מה מתגלה את כל הבריאה? המדרש אומר לנו פה בפסקה 3, אמר רב הונא ורב ירמיה בשם רב שמואל בר יצחק, אמרו, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. אמנם זה יבוא לידי ביטוי בהמשך, עד שאנחנו נפגוש משהו שמריח ישראל, זה פרשת לך לך. ולכן הרב ציודה היה מורה לתלמודי תורה, להתחיל עם הילדים בפרשת לך לך. יד אתה פוגש את המידות הישראליות, ואז אתה פוגש את ראשית האומה. אבל התורה ודאי מתחילה מפרשת בראשית. זאת אומרת, מחשבתם של ישראל קדמה לכל באותו בראשית, באותו יולי, באותו ראשוני, שעוד לא מתפרט. אז אם אתה מחובר אל האומה, יש לך נשמה, יש לך מוסר, יש לך אחריות, יש לך סדרי עדיפויות, יש לך ענווה. אם חלילה חלילה יש גאווה, אז אני חי את החיים שלי. אני עצמי. יש פה שאלה, לא כתוב מאיפה, על המילה נעשה בלשון רבים. אז זאת בדיוק התשובה של רשי. רשי אומר, אני חוזר לפסקה 5 בשורות האחרונות, ואם כתב ועשה אדם, לא למדנו שיהיה מדבר עם בית דינו, אלא עם עצמו, על הדיבור הזה. אומר רשי, כתוב נשון נעשה, כדי לדבר על הענבה, ותשובתו כתובה בצידו, ויברא את האדם, ולא כתוב ויבראו. זאת אומרת, מבחינת הדיבור האלוקי, הוא משתף איתו את המלאכים, ובזה מלמדים את הענבה, והיא שורש האמונה, וממילא גם הגאווה, היא שורש הכפירה. אבל מבחינת השאלה, איך התורה לימדה על הופעת הבריאה, על זה אומר רשי, תשובתו בצידו, כתוב ויברא את האדם, ולא כתוב ויבראו. ואולי, עד רבה, גם הפירוש של הרמב"ן למושג הזה, נעשה אדם, אולי הוא חלק מהדברים שרש"י מעורר עליהם בסוגיית הענווה. מפני שהרמב"ן אומר שהביטוי נעשה מתייחס לפרק ב'. בפרק ב' כתוב פה באמצע בצד ימין, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אומר רמב"ן, שני היסודות שמרכיבים את הפסוק, עפר מן האדמה ונשמת חיים, אלה היסודות שבגללם הם גם מרכיבים את האדם, בגללם אמרה התורה נעשה אדם. אומרת, יש שני יסודות מרכיבים את האדם, מיעוט רבים שניים. שני היסודות הם העפר ו... הנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. למשל, מה עושה אלוקים? ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ומה עוד? ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועוד שני עצים, עץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אחר כך כתוב, פסוק ט"ו, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. פסוק ט"ז הוא בעצם היישום של פסוק ט' וי'. השם מצמיח עץ נחמד, והשם מצווה ושם את האדם בגן, באותו גן בעדן, והשם מצווה על האדם, תאכל אותו. תאכל את הדברים הנחמדים. אחר כך כתוב, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אותו יצור שהייתה בו ערמימות גדולה, שהוא נקרא נחש, בפרק ג', שהוא אבי אבות הטומאה, ההיווצרות העמלקית, היא מושפעת ממנו, גם הם נקראים ראשית, ראשית של טומאה, ואחר כך ההתפתחות במשך הדורות של המלאק, מה הוא עושה? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. אומרת לאישה, זה לא נכון. למה אתה מגדיל את האיסור? ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן אוכל. אלא, מפרי העץ, אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו. לא תיגעו בו, פן תמותו. אולי, אחד ההבדלים הגדולים בין הגאווה לענווה, זה בשאלה, מה אתה מזהה בתוך הציווי האלוקי? בעצם, כיוון שהאדם הוא מרגיש שהוא חי, הוא פועל, יש לו רצונות, יש לו כישרונות, יש לו הישגים, אז אולי הוא מוכן להודות בקיומו של אלוקים כמו הנחש, כוונתוי כמו האישה. היינו. הוא אומר לה, מכל עץ הגן לא תאכלו. היא אומרת לו, זה לא נכון, אלוקים לא אוסר את הכל, רק חלק הוא אוסר. זה מגרש די נוח לשים שם את אלוקים. במילה לא. מה אסור לעשות? אבל אלוקים לא מתחיל משם. אלוקים הוא הבורא את האפר, הוא הבורא את הנשמה, הוא הבורא את האדם. הוא הבורא את העץ, והוא הבורא אותו נחמד, והוא המצווה לאכול מהעץ. האישה הייתה צריכה להגיד לנחש, לא רק אתה מגזים באיסור, תעמיד את האיסור על הגבולות שלו, אלא הייתה צריכה להגיד לנחש, מכל עץ הגן, אנחנו מצווים לאכול. אדם שהוא יודע שמי שנתן את העץ ומי שנתן את החיים ציווה לאכול, הוא האדם שבסופו של דבר כשאלוקים אמר לו מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל, הוא לא יאכל. אני חושב שאנחנו יותר ויותר מגיעים היום לבירור שהוא בעצם הבירור האחרון. איננו יודעים את המשך שלו, אבל הוא הבירור האחרון, וזאת סוגיית עץ החיים. הרבה סגנונות היום רווחים, גם תרבותית, גם נפשית וגם רוחנית, המכונים בכל מיני כינויים, אבל שהמשותף לכולם הוא תזרום, זרימת החיים, עץ החיים. פה הסוגיה הזאת היא לא פשוטה, כי יש מצד אחד חיים, יש גן בעדן, יש אדם, יש נחמד למראה, טוב למאכל, יש ציווי לאכול. מצד שני, עץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אם אדם ינטרל את עץ הדעת וישאר רק עם עץ החיים, הוא לא יגיע למימוש הבריאה. עץ הדעת קשור לעץ החיים. זאת אומרת, הכוח שיש בתוך האדם לחוות את האמת, הוא כל הזמן צריך ברור, אלא שהשאלה היא מי קובע את הבירור. האם טוב ורע נקבעים על פי אמת מידה אנושית, או על פי אמת מידה אלוקית. הרצון לחיות את האמת הוא רצון חיובי. ואולי במובן מסוים הוא מתקן מצבים שבהם כשהיינו בחוץ לארץ לא יכולנו לחיות חיים מלאים. נשארה התורה רק במובן המסגרתי החיצוני. ולא סתם פרשת הנערות, היא המבדילה בין שלב היצירה ועץ בגן בעדן לשלב הציווי תאכל מעץ מכל עץ הגן. פרשת הנערות היא פרשת הנהר שעליו נאמר שם הבדולח שם הזהב. אין תורה כתורת ישראל, אין חוכמה כחוכמת ישראל, אין אגדה כאגדת ישראל, אין הלכה כהלכת ארץ ישראל, אין מדרש כמדרש ארץ ישראל. פה אנחנו חוזרים לחיות מחדש. האם החיים שלנו כאן יהיו חיים שעץ הדעת טוב ורע בהם נקבע על פי אלוקים? זאת שאלה גדולה. או בלשון אחרת, האם נצליח למתוח קו מאותו אידיאל גדול של האור, של ראשית האידיאל האלוקי, אל המציאות המעשית? בלי אבל, בלי גמגום, בלי איסוס, לברר כל הזמן את האידיאל בתארתו, את החזון בתארתו, ומצד שני למתוח ממנו קו אל המציאות היום יומית, לנסות ליישם את האידיאל הגדול בתוך המעשים, והמעשים ייתנו לנו כוח לחזור אל האידיאל. יום חול ייתן לנו את הכוח להיכנס לשבת, שבת ייכנס לנו, תן לנו את הכוח לעבור ליום חול. רגעי המעבר הם קשים. רגעי המעבר בין יום שישי לשבת הם עוד לחוצים, צריך להספיק הרבה דברים. אבל דקה אחרי זה, כשנכנסת שבת, הנפש מתיישבת. אחר כך מוציא שבת, זה כבר לא פשוט. לעבור מחדש. אז אמנם בחלק מהסידורים הופיעה התפילה הנפלאה הזאת של והתקדישתם, והייתם קדושים, אדם צריך לכוון ולהתפלל שהוא יצליח להעביר את הקדושה על ימי המעשה. בחלק מהעדות וחלק מהנוסחאות אומרים את הפסוקים הנפלאים על שוב השם. אומרים את הפסוקים הנפלאים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שמחנו כמו תהי ניתנו. אנחנו זוכרים את כל היצרים של שבוע שעבר. אז רוצים קצת חופש מהם. אז זו תפילה נפלאה. אומרים קדושה בסדרה, לעלם ולעל מעל מיה, אילאה, באתר בית שרינתי, על ערה. רוצים את הקדושה פה בחיים. אומנם אנחנו מדליקים אור, עושים עליו מאורי האש. אומנם מביאים בסמים, קצת הנשמה מריחה, אבל עם כל הכבוד לכל המעשים האלה, הנפש יודעת, עכשיו יש 6 ימים אפורים. על כן, צריך כל הזמן, בתהליך הבריאה האנושי, האישי, כל הזמן ליצור חיבור בין שני הקצוות האלה. מלמעלה רצונו של אלוקים ובניית האידיאלים על פיו. מלמטה אנחנו כאן בעולם הזה נציגי האמת. זה תפקידנו. אנחנו לא אזרחים סוג ב' מול המלאכים. עם כל הכבוד לרוחניות שלהם, עם כל הכבוד שהם יותר קרובים למילים רוח אלוקים מרחפת על פני המים, הם רוצים לעשות קדושה, הם מחכים לחבר'ה בסדרות שיגידו קדושה, לחבר'ה באקו שיגידו קדושה, לחבר'ה בקריית שמונה שיגידו קדושה, לחבר'ה בגילו שיגידו קדושה. רק אז הם יכולים להגיד. זה חלק מאופי הבריאה האלוקית. אנחנו צריכים להיות אנשים שמחים בחלקנו. יודעים שאנחנו חלקים, לא השלם, לא האידיאל בהתגשמותו, ולא אוטומטית אחרים השונים מאיתנו הם אוטומטית פסולים כי הם לא באידיאל שלנו. יודעים שאנחנו חלקים, את החלקים האלה מנסים להשלים כל הזמן, מנסים לתקן כל הזמן, לחדש כל הזמן, ויודעים שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם מכוחם של ישראל, כי זאת בעצם האמת שצריכה להתגלות בעולם. זה לא בכדי שההפטרה היא הולכת לנבואת ישעיהו, פרק מ"ב, פרק מ"ג, ושם הנביא ישעיהו מגדיר בצורה חריפה מה מגמת גאולת ישראל. לברר את האור מבין החושך, לפקוח עיניים עיוורות. כמה דרך מפותלת יש לכל בירור האמת הזאת. אומרת הגמרא בסנהדרין, ללמד מהקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה סבלנות. וכל הבירורים, רק נעיף איזה מבט פה מתחת לפסקה 4. מה הוא יודע מה רע? בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, ברק את אחת של מלאכי השרת, אמר להם, בצורכם נעשה אדם אצלבנו. אמרו לו, בנו שלם, תגיד מה מעשיו? אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו בשלם, מה אנוש כתזכרנו? שרף אותם. קד שנייה, אותו דבר. קד שלישית, אמרו לפניו בנו שלם, ראשונים שאמרו לפניך, מה הוא אילו? כל העולם כולו שכרה, מה שאתה עושה, סוטה עשה, כבר למדו את הניסיון, כבר למדו את הלקח. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ודור האנשי תור הבלגן שמעשה מקולקלים, אמרו לפניו בנו שלם, לא יפה, אמרו ראשונים לפניך, שאין לך מה לברוא אותם, אמר להם, והזקנה אני הוא, ועד סביבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט. כשלקדוש ברוך הוא, סבלנות אין קץ. צריך ללמוד ממידותיו. לשאוף לאידיאל. לשאוף לכוון את המעשים לפי האידיאל. אבל לא לקטרג על העולם. לא לקטרג על עצמנו. לא לקטרג על אחרים. יש סידורים כאלה שמופיעה תפילה קטנה, לפני תפילת השחרית. שאדם מתפלל שיזכה ללמד זכות על עצמו ועל כל ישראל ועל כל העולם. לא לימוד זכות במובן של איזה חיפוי, במובן של איזה ויתור על שאיפה. השאיפות צריכות להיות גדולות. האמת שמונחת פה בארץ היא טובעת שנחיה אותה, היא טובעת שניישם אותה. אבל בלי להיות שופטים. השיפוט הוא לא בתחומנו. הקדוש ברוך הוא מחלקל את מעשיו, בוחן לבבות, עשינו את מה שיכולנו לעשות בתהרה של אותו חודש תשרי, ההולך מסתיים. אנחנו לא צריכים להיות בתפקידי השופטים, בתפקידי הבנאים, בתפקידי המשקיעים, בתפקידי הזורעים, גם מפה ושם זה קצת בדמעה, זה לקחת את זה בפרופורציות. בסך הכל העולם נברא ואנחנו צריכים להצדיק את קיומו, אז אין שמחה גדולה מזאת. ואותם דברים שצריכים לתקן, נתקן אותם. יש שאלה מאשקלון, שם ברא את האדם באשר הוא כתכנית הבריאה. איך ניתן להבין שישראל קודם לכל הבריאות האחרונות? לכן חז"ל מאוד זהירים בלשונם. הם אומרים, מחשבתם של ישראל קדמה לכל. יש בריאה, אבל יש לפני הבריאה. מה שיש נשמה לעולם, זה שורש קיומו של העולם. הבריאה היא המעבר מראשית, מרוח אלוקים מרחפת על פני המים, אל המציאות בהדרגה. בתוך המעבר הזה תהיה נקודת האור הנגנזת בתוך המציאות, ואחר כך יבואו הימים האחרים, והם בעצם ההתפתחות של הבריאה. ישראל מבחינה זאת, אומר הנציב בפרשת פרשת קורח בבירור של המתות של שבט אהרון ואת השבטים האחרים, מופיע שם ביטוי מיוחד, והסיכותי מעלה יתלונות בני ישראל. אומר הנציב, ככל שהיצירה היא יותר רוחנית, היא נבראת בפועל יותר מאוחר. עד שהעולם מבשיל. יש שישה ימים, אחר כך יש שבת. עד שהעולם מבשיל אל קליטת אותה מציאות רוחנית. אבל מבחינת מחשבתם של ישראל, מבחינת השורש, השורש הוא מתחיל לפני שנברא העולם. זאת בדיוק ההבחנה. האידיאל הוא קיים לפני המעשה. לפני הגוף, לפני החומר, לפני התכלס, לפני הצורה הנראית לנגד עינינו, קיים השורש. עם ישראל הוא הראשית של העולם מבחינת התארה שלו. הוא תמצית האידיאל. עד שאומות העולם יכירו בזה, יעברו כמה ימים. עד שעם ישראל בעצמו יכיר בזה, גם כנראה יעברו כמה ימים. בסדר, יש לנו סבלנות. הרי פה התחלנו. הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות לעולם, נלמד מדרכיו. מה הוא חנון, הפתח חנון. מה הוא רחום, הפתח רחום. לא כתוב מה הוא מקפיד, הפתח מקפיד. מה הוא שורף, הפתח שורף. לא כתוב. נלמד, ננסה להיות צדיקים טובים. בשני דברים לפחות. א' והענווה. ממילא לא לחפש תארים רוחניים שלא שייכים אלינו. וב' טובים לבריאות, למדי זכות. מוסיפים אמון במציאות. מוסיפים תקווה במציאות. מוסיפים אמונה שאפשר לצאת מהנפילות, שאפשר לצאת מכל הקטנויות. מוסיפים טוב, זה לא מלאכה פשוטה. בעזרת השם, יהיה החודש הזה, סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, תשרי. ואם עוד יישארו כמה, אז שחשבן יהיה סוף וקץ לכל צרותינו. שבת שלום, חודש טוב, ויש אומרים חורף טוב, בעזרת השם, כל אחד עם הברכות שלו, יתקיים הכל לטובה. כל טוב.